רדיו סול סיואל, סול סיואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר. לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בשתיים בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית, לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול, ואם אתם רוצים לקבל ממני עוד תכנים, תיכנסו לאתר שלי ענבר אם והצטרפו לרשימת התפוצה. היום 349 באוקטובר ועדיין 101 אנשים חטופים בעזה, הגיע הזמן לעשות עסקה, עכשיו, ולהחזיר את כולם הביתה, עכשיו. עולם ההשקעות הוא עולם דינמי ומאוד מעניין. יחד עם זאת, זה עולם מורכב, ולכן יש הרבה שאלות שעולות. היום יש לנו שידור מיוחד, היום אנחנו הולכים אתם הולכים לשאול שאלות בנושא השקעות, ואני אענה. אז אתם מוזמנים לשלוח לי שאלות, או דרך הפייסבוק, או להתקשר לאולפן, שהטלפון שלנו זה 036, שוקי, 6, 0, מה הטלפון שלנו?
036-777-3636.
אחרי שפתרנו את זה, אז אתם מוזמנים, אני מחכה לשאלות שלכם. ובינתיים...
הצלחת אחרי 15 שנה לבלבל אותי. אחרי 15 שנה הצלחת לבלבל אותי.
יש לי את הכישרון הזה.
שמתי לב.
טוב, אז בשביל זה אני פה. אוקיי, אז עד שיגיעו השאלות שלכם, אני רוצה לספר לכם על סיפור מקרה שהיה לי השבוע. נפגשתי עם לקוחות, זוג מקסים בשנות ה-50 המאוחרות לחייו, הוא בן 57, היא בת 56, שניהם רופאים, יש להם 5 ילדים, והם הגיעו אליי בעצם, כי יש להם הכנסות מאוד מאוד גבוהות, אבל פנסיה, מכל מיני סיבות, פנסיה מאוד מאוד נמוכה. יש להם בערך, גילינו כחלק מהתהליך, יש להם 10,000 שקל פנסיה. אז מי היום יכול לחיות מ-10,000 שקל? אני לא יודעת. ולכן הם הגיעו אליי היום, מה לעשות, איך אנחנו יכולים, בעצם יש להם 10 שנים עד גיל 67, איך אנחנו יכולים ב-10 שנים האלה, איזה מהלכים אפשר לעשות כדי להגדיל את ה... כדי למזער נזקים ולעשות חלופה לפנסיה. ומה שעשינו, אני רוצה לספר לכם על התהליך שעשינו. אז תמיד כשמגיעים אליי לקוחות, דבר ראשון, באמת אני בודקת מה המטרה שלהם, וכמו שאמרתי לכם פה במקרה הזה, המטרה היא לראות איך אפשר להגדיל את הפנסיה על ידי השקעות. הדבר השני שאני תמיד עושה עם כל זוג שמגיע, אני עושה מיפוי של המצב הפיננסי. אני רוצה להבין תמונה מלאה של המצב הפיננסי, הכנסות, הוצאות, התחייבויות, נכסים, להבין בדיוק מה יש, מה אין, כמה יש, איפה יש, איפה זה נמצא, מה נזיל, מה לא נזיל, כמה יכולת לקיחת הלוואות יש, האם יש הלוואות היום, האם יש משכנתאות, מה נמצא, כמה הוצאות, כמה הכנסות. אני רוצה לדעת אם יש עודפים בחודש שאפשר להתחיל להגדיל לטובת הגדלת הון. ממש לעשות 360 מעלות של ההשקעות שלהם. אחרי שיש לנו תמונה מלאה של המצב הפיננסי, אנחנו מנתחים את הנתונים, ואז אנחנו מסיקים מסקנות ומכינים תוכנית פעולה למשפחה. אז במקרה הזה אנחנו ראינו שיש להם הכנסות קרוב ל-68,000 שקל. תבינו, זה הכנסות מאוד מאוד גבוהות. ומתוך זה, זאת אומרת, הכנסות 68,000 שקל בחודש, והוצאות החודשיות שלהם עומדות על 35,000 שקל. תמיד אני לוקחת, תראו, אני לא בעד התקמצנות, ואני לא רוצה שאף אחד, בטח לא אנשים שמרוויחים ככה בכסף, לא ירגישו שהם במצב שהם צריכים להתקמצן. ולכן וידיתי איתם שבתוך ה-35,000 שקל האלה באמת הם שומרים על רמת חיים גבוהה, שהם יכולים לנסוע לחול ולחופשות מתי שהם רוצים, ויש להם שם בילויים ומסעדות ויש להם תקציב גם לקניות בגדים ולפינוק לילדים ומה שהם רוצים. ובגלל שאני כאילו רוצה לוודא שבאמת יהיה להם פנאי לכל, בכל זאת זה אנשים שמרוויחים סכום לא רע בכלל, לקחנו כביכול עוד שפיל ולקחנו בחשבון הוצאות של 40,000 שקל בחודש. זאת אומרת שאם הם מרוויחים 68 והוצאות 40, אז יש לנו פה 28,000 שקל פער שכל חודש אפשר לחשוב להגדיל את ההון. גם פה אני מצד אחד מגדילה תמיד את ההוצאות כדי שיהיה לי כדי לקחת מרווח ביטחון, ומצד שני אני מקטינה את הפער עוד פעם מתוך מקום של ביטחון. אז אני לוקחת כרגע בחשבון שיש רק 20,000 שקל כל חודש פנוי, ואם יהיה יותר, רק הרווחנו. עשינו מיפוי גם של ההתחייבויות והנכסים, אז התחייבויות אין בכלל, אז זה מצב מצוין, גם לא משכנתאות, ונכסים, מסתבר שיש להם שני נכסים שהיו בירושה, ומקבלים עליהם היום שכירות, זה חלק מתמהיל ההכנסות שלהם, דירה אחת מיועדת בעתיד, יש להם 5 ילדים, הם צריכים לחתן 4 ילדים, אז הם מתכננים למכור דירה אחת, שזה ישמש אותם לתת בעצם לכל ילד, ובסופו של דבר, ככה כשהוא יתחתן ושהוא יוכל להתחיל את החיים שלו, ובעצם הולכת להישאר דירה אחת. ועכשיו לקחנו את כל הנתונים האלה, ואמרנו, אוקיי, יש לנו 10 שנים, מה באמת אפשר לעשות? אז בגלל שיש כרגע שתי דירות, ופוטנציאל יש להם אפשרות לקבל עוד שתי דירות בירושה. בעצם אנחנו רואים, רגע, לא אמרתי משהו מאוד מאוד חשוב, שכחלק ממיפוי הנכסים, אז יש להם גם קרנות השתלמות, יש איזה 380,000 שקל קרנות השתלמות, ויש 500,000 שקל בעובר ושב שלא עושה כלום, ויש עוד 200,000 שקל בקרן כספית. קרן כספית זה קרן סולידית שמשקיעה בפקדונות ואגרות חוב מדינה, זה מאוד מאוד סולידי. אז עכשיו אמרנו, אוקיי, יש לנו 10 שנים, מה אפשר לעשות בדבר הזה? תראו, במקרה שלהם יש חשיפה מאוד גדולה לנדלן, כי כבר יש שתי דירות להשקעה, ויש פוטנציאל לקבל עוד שתי דירות בירושה, ויש להם את הבית שלהם ששווה כמה מיליונים, אז כבר יש, כבר יש נדלן להשקעה, יש נדלן. מצד שני, חשיפה לשוק ההון שלהם מאוד מאוד נמוכה. אני חושבת שצריך שיהיה שתי רגליים. אני, למרות שאני בן אדם של שוק ההון, אני מאוד מאמינה שצריך שיהיה שתי רגליים, רגל נדלן ורגל שוק ההון. ובעצם שוק ההון עוזר לי, למי שבתחילת הדרך, רק שתדעו ששוק ההון עוזר לי להתמנף ולהגיע לנדלן. אז מה שאני בעצם עושה, מה שהצעתי להם, זה להגדיל בצורה משמעותית את החשיפה לשוק ההון. איך אנחנו נעשה את זה? את ה-200,000 שקל בקרן כספית החלטנו להשאיר בקרן כספית, שיהיה להם כסף נזיל, אם פתאום הם צריכים לחתן את אחד הילדים, או אם פתאום צריך משהו כסף, בקיצור, שיהיה כסף שלא נוגעים בו, ושהוא נמצא מצד אחד נזיל, מצד שני נותן תשואה של קרוב לריבית בנק ישראל, שזה היום 4.5%, ולפחות הכסף עובד. את ה-500,000 שקל בשוק ההון הצעתי חד משמעית להעביר לשוק ההון, להגדיל, לעשות הוראת קבע כל חודש ב-20,000 שקל לפחות. ואם יהיו עודפים, אם יישארו עודפים בין הכנסות והוצאות, אז גם בסכומים חד פעמים להגדיל. עכשיו, פה בדקתי איתם רמת סיכון, כמה מסוגלים לבדוק, וכמה סיכון הם מוכנים לקחת וכמה מעורבות הם רוצים. והסתבר שבשני המקרים, הם גם רוצים סיכון נמוך, הם מאוד חוששים משוק ההון, וגם הם לא רוצים מעורבות, כמה שפחות מעורבות, הם לא אנשים שמבינים, לא רוצים שום דבר. ולכן, כמה שפחות, אבל שהכסף יעבוד. ולכן, במקרה הזה, הצעתי להם, הדרך הפשוטה ביותר לעשות את זה, היא לחלק את הכסף בין קופת גמל להשקעה לבין פוליסות חיסכון. קופת גמל להשקעה, זה בעצם מכשיר מעולה שמשקיעים אותו דרך המוסדיים, ואתם יכולים לבקש מיועץ הפנסיוני שלכם או סוכן הביטוח שלכם, אפשר כמובן לבד ואפשר דרכם, דרך היועץ הפנסיוני וסוכן הביטוח, לוודא איזה חברה היום הכי טובה ולפתוח תיק. וקופת גמל להשקעה זה בעצם מכשיר שמצד אחד נותן לנו, יש לנו נזילות מלאה, בדמי ניהול יחסית נמוכים, בצורות מצוינות, אנחנו בוחרים את רמת הסיכון שאנחנו רוצים, ומצד אחד, אז מצד אחד זה הכסף נזיל, ומצד שני, אם רוצים, אפשר החל מגיל 60, כשמצטבר שם סכום, מתי שרוצים, במקרה שלהם הם היום בני 57, אז זה לא עכשיו, אבל בעתיד הם יוכלו אם הם ירצו, לקבל את הכסף כקצבה פנסיונית. אז מה שהצעתי להם זה לקחת מתוך החצי מיליון 158,000 שקל, שזה התקרה, קופת גמל להשקעה זה 79,000 שקל לבן אדם לתעודת זהות במשפחה, זוג 158,000, לקחת 158,000 להפקיד בקופת גמל להשקעה, בסיכון בינוני, בכל זאת יש לנו 10 שנים, בגלל שהם מאוד חוששים משוק ההון, אז לא סיכון גבוה, אבל גם לא סיכון נמוך, אנחנו רוצים שהכסף יעבוד. הסיכון בינוני שזה 30-35% מניות, ולהגדיל את זה החל ינואר 25, כי הם כרגע מגיעים לתקרה המקסימלית, אז החל מינואר לעשות הוראת קבע ולהגדיל את זה ב-13,000 שקל, 6,500 שקל לקופת גמל של הגבר, ו-6,500 שקל לקופת גמל של האישה, וככה הם יגיעו עד סוף השנה לתקרה המקסימלית של 158,000 שקל, ויש להם פה גם השקעה מצוינת וגם עוד יכולת להגדיל את הפנסיה שלהם. בשאר הכסף 342,000 שקל, גם את זה אנחנו נשים בפוליסת חיסכון, גם פה הם דרך היועץ הפנסיוני שלהם או הסוכן ביטוח שלהם, הם יפנו והם יבקשו שהוא יבחר להם את הפוליסת חיסכון הכי טובה. גם פה אמרתי להם לא לעשות את זה בסיכון נמוך מדי, כי בכל זאת גם פה אנחנו רוצים שהכסף יעבוד 30%, לבחור מסלול סיכון בינוני עם 30% מניות, הם ישימו את הכסף בפוליסת חיסכון, ונשאר להם מתוך 20,000 שקל, 7,000 שקל, שאת זה גם אפשר להתחיל לעשות בהוראת קבע כל חודש, ולהגדיל את ההון. ועוד פעם, אם יהיו עודפים, כל חודש אפשר יהיה להגדיל את הפוליסת חיסכון, או להחליט לעשות דברים אחרים בהמשך. עשינו בדיקה וראינו שבעוד 10 שנים, בדרך הזאת, איך עשינו את הבדיקה? מי שרוצה, פשוט פתחנו מחשבון ריבית דריבית בגוגל, ועשינו בדיקה שאם הם לוקחים עכשיו 500,000 שקל, ומוסיפים לזה 20,000 שקל כל חודש, יהיה להם בעוד 10 שנים 3 מיליון שקל. ואז 3 מיליון שקל כבר, זה יוצר להם עוד, בעצם הם יכולים לקחת מזה אנונה, זאת אומרת שהם יכולים שהכסף כל חודש בעצם ישלם להם מתוך הכסף, וגם ימשיך לעבוד, וככה כל הזמן הכסף ימשיך לעבוד ולא ייגמר. אז הם יוכלו להגדיל את הפנסיה, ובנוסף, גם בעתיד יש להם עוד דירות שהם בעצם יקבלו שכירות, ואז זה גם יגדיל להם את הפנסיה. אז בדרך הזאת בעצם בנינו להם את הפנסיה. אני רק אגיד, מי שרוצה לבדוק איך אני יודעת כמה זה יצא בעוד 10 שנים, אז כתבתי מחשבון ריבית דריבית בגוגל, נכנסתי לאחד המחשבונים שמופיעים שם, אני מאוד אוהבת את המחשבון של חברת פרופיטי, אבל באמת אין לי שום אינטרס פה, אתם מוזמנים כל מחשבון שמופיע, והכנסתי את הסכום אחד פעמי להשקעה וסכום הוראת קבע. כשאני הולכת על סיכון גבוה בשוק ההון, אנחנו בדרך כלל שמים 7% ממוצע או 8% ממוצע, כי זה בדרך כלל מה ששוק ההון עושה לאורך שנים. לפעמים יש עליות מאוד גדולות, לפעמים יש ירידות מאוד גדולות, אז אנחנו לוקחים את הממוצע, בסדר? זה כבר לוקח בחשבון שנים של ירידות. ואם במקרה שלהם, בגלל שאנחנו מדברים על סיכון מאוד בינוני, לקחתי סיכון עוד יותר שמרני כדי לא לקחת סיכונים, לקחתי 4% לשנה. והגענו למצב שיש להם 3 מיליון שקל אחרי 10 שנים. אז יש לכם פה, יכול להיות שאתם מרוויחים יותר או מרוויחים פחות ובמצב אחר, אבל קחו את הרעיונות האלה אליכם, תראו איך אתם יכולים להגדיל את הפנסיה שלכם, תראו איך אתם יכולים לשים עודף, את העודפים שיש לכם, ולהגדיל את ההון שלכם מחודש לחודש. בדרך, כשבעצם חוסכים באופן קבוע כל חודש, זה הדרך לצבור הון. אז אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה נמשיך עם עוד סיפורי מקרה ועם השאלות שלכם.
Yeah.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
בואו נתחיל עם השאלות שלכם. אז השאלה הראשונה ששאלו אותי, איך בוחרים מסלול השקעות? עכשיו, פה אני לא כל כך בטוחה, לא סגורה למה התכוונתם, האם הכוונה, האם בוחרים בין מניות לנדלן, או האם בוחרים מסלול בשוק ההון לפי סיכון? אז נענה על שתי השאלות האלה. כדי לדעת לבחור בין מסלול, אם אני צריכה עכשיו להגדיל את החשיפה בנדלן או בשוק ההון, יש כמה דברים. קודם כל, אתם צריכים לדעת שאנחנו כבר מראש מושקעים בשוק ההון, כי הפנסיות שלנו, קרנות ההשתלמות שלנו, הביטוחים שלנו למיניהם, הם כבר בשוק ההון. זאת אומרת, מלכתחילה יש לנו כבר חשיפה לשוק ההון. לכן אנחנו נשאף לראות אם אנחנו יכולים לקנות דירה להשקעה. אני חושבת שכדאי באופן עקרוני לכל בן אדם בישראל שתהיה דירה אחת על שמו, גם אם הוא לא יגור בה, מהסיבה שעל דירה ראשונה שקונים אין מיסים, אין מס רכישה. אז וגם למרות שהמחירים עלו, עדיין יש אפשר למצוא דירות זולות יותר בפריפריה, ולאורך השנים נדלן בישראל עולה. חברים, נדלן בישראל עולה, נדלן, אנחנו מדינה עם שטח קטן גם ככה, עוד לפני המלחמה, ועכשיו אנחנו קטן מאוד יותר. תוחלת החיים עולה, יש יותר משפחות קטנות, יש יותר משפחות שצריכות דירות, ולכן גם אם כרגע יש איזושהי סטגנציה בנדלן, זה עולה. אז אני חושבת וגם תמיד אפשר לקנות בפריפריה, לקנות רחוק ולגור איפה שאתם רוצים. אבל חשוב שיהיה לכם לפחות נכס אחד על שמכם בישראל. לכן, אם אתם מחפשים, אם היום אין לכם דירה, או שאתם רוצים לקנות דירה להשקעה, אז אתם יכולים בהחלט, זאת אומרת, ברגע שבגלל שכבר יש לכם התחלה של השקעות בשוק ההון, ללכת לדירה. העניין הוא זה מה קורה אם אין לי את הסכום ההתחלתי, כי כדי לקנות דירה, היום אני צריכה את ה-250-300 אלף שקל כדי לקנות דירה ראשונה. ואז, אם עדיין אין לי דירה, אם עדיין אין לי את הכסף, הדרך הכי טובה לצבור את הכסף זה בשוק ההון. כי שוק ההון, בגלל אפקט הריבית דריבית, ברגע שהשוק עובד, ברגע שהכסף, אנחנו מתחילים לתת לכסף לעבוד, ו... ככל שאנחנו, בעצם משוואת הסיכון סיכוי אומרת שככל שאנחנו שמים את הכסף לטווח יותר ארוך, ככה אנחנו יכולים לקחת סיכון, וככל שניקח יותר סיכון, ככה אנחנו נגיע לכסף יותר מהר, ככה נעשה תשואה יותר גבוהה, וככה בעצם אנחנו יכולים להגיע לכסף יותר מהר. עכשיו, קחו בחשבון שזה סיכון, זאת אומרת, קחו בחשבון שיכול להיות מצב שהשוק ירד. ולכן, אם אני לא התחייבתי לכלום, ואני אומרת עכשיו, תוך 5 שנים אני רוצה להגיע לסכום של 300 אלף שקל, אני יכולה לקחת סיכונים. אם השוק יעלה, אני אקנה דירה תוך 4 שנים. אם השוק ירד, אני לא נוגעת בכסף, אני ממשיכה להשקיע אותו, והשוק, ומקסימום אני אקנה דירה תוך 6 שנים. בסדר? אני אחכה לתיקון. במקרה כזה אין בעיה לקחת סיכונים, ואז אני מתחילה, אני מגיעה לסכום של 250 אלף שקל, ואני יכולה כבר לקנות דירה ראשונה. חשוב שיהיה לכם את שתי הרגליים. בסדר? חשוב שיהיה לכם את שתי הרגליים. אנחנו רוצים שיהיה לנו שוק ההון, זה בעצם אחד המקומות ששם הכסף עובד טוב. ריבית, עם מנוף הכסף, ריבית דריבית, עובד מחודש לחודש. הכסף גדל, ומצד שני נדלן, דרך מינוף הכסף שאין לנו, שזה המשחק בנדלן, במינוף, אנחנו בעצם לוקחים כסף שאין לנו דרך משכנתאות, ובעצם מגדילים את ההון שלנו, אז יש לנו פה פעמיים, שני מנופים, שכל הזמן עובדים, ואנחנו רוצים להגיע למצב שיש לנו את שתי הרגליים האלה. אז זה מבחינת, האם לקחת את זה או את זה. כמובן שגם שוק ההון יש לו את התנודתיות של שוק ההון, ואם אנחנו רוצים, אנחנו רוצים שיהיה לנו גם נכסים שאין להם קורלציה לשוק ההון, שיש להם מתאם נמוך לתנודתיות של שוק ההון, ולכן אנחנו רוצים, זו עוד סיבה למה אנחנו רוצים נדלן. עכשיו, איך אני בוחרת מסלול השקעה בתוך שוק ההון? פה זה כבר תלוי בכמה דברים. אחד, זה תלוי בטווח השקעה. ככל שטווח השקעה יותר קצר, אנחנו לא מסכנים את הכסף בשום אופן. אנחנו לא מסכנים כסף שהוא לטווח קצר, שהמשפחה צריכה אותו, או שהוא צבוע למטרה מסוימת. אם כבר התחייבתי לעסקת נדלן, ואני צריכה תוך שנה לשלם את הכסף לקבלן, אני בשום אופן לא מסכנת את הכסף, כי אני לא יודעת מה יקרה בתוך שנה, ויכול להיות ששוק ההון ירד. ואז מה אני עושה? אני יכולה להפסיד את כל הכסף שלי. ולכן, אני מסכנת רק כסף שהוא לטווח ארוך, רק כסף שאם חס וחלילה קורה משהו בשוק ההון, ושוק ההון עכשיו יורד, והוא יודע לרדת, חברים, אל תתבלבלו, אל תסתנברו מזה שכבר יש לנו שנתיים של עליות. ראינו את שנת 22, ראינו את שנת 20 בקורונה, ראינו את 2008, שוק ההון יודע לרדת יפה מאוד. אם יש לי משברים ששוק ההון יורד, אנחנו פשוט מחכים לתיקון, אנחנו לא נוגעים בכסף. אני משקיעה בצורה כזאת שהמשפחה שלי לא נפגעת. זאת אומרת שגם אם עכשיו יורד, זה לא משנה לי שום דבר ברמת החיים. אז אמרנו, דבר ראשון שמשפיע על הבחירה של המסלול, זה כמובן הטווח השקעה, ואין מה לעשות, והיכולת לספוג סיכונים. זאת אומרת, יש אנשים שלא משנה כמה אני אגיד להם, יש לכם עכשיו 30 שנה, אתם לא, זה הכל בסדר, אתם לא צריכים לפחד, אבל הם מפחדים. מי שלא יכול לפחד, לא בכוח, לא בכוח. מי שלא יכול לישון טוב בלילה, אל תעשו דברים שהם מנוגדים לאופי שלכם. תלכו רק עם האופי שלכם. יש אנשים שלא יכולים לסבול שהכסף שלהם נמצא במדינה אחרת, אז למרות שיש יותר מיסים, ולמרות שאולי אפילו יש תשואות יותר טובות, הם מעדיפים להשקיע בישראל, כי להוציא כסף מישראל זה קשה להם, זה מפחיד אותם, הם לא יודעים מה יקרה, הכסף רחוק. יש אנשים שלא משנה כמה אני אגיד ששוק ההון זה דבר נפלא, לא מסוגלים לראות ירידה של שקל. לא מסוגלים, אז שוק ההון לא מתאים להם. זאת אומרת, תדעו מה האופי שלכם ומה מתאים לכם. שאלה נוספת, האם יש מסלול שיכול להרוויח כסף מבלי לסכן את הכסף שהשקעתי? חברים, אין דבר כזה. זה חשוב לי להגיד, אין דבר כזה שיש משהו שהוא בלי סיכון, או בוא נגיד את זה אחרת, אין משהו שהוא בלי הפסד. כי גם אם אתם שמים את הכסף בפיקדון, או בתוכנית חיסכון, ואתם אומרים לעצמכם, איזה כיף, אני עכשיו מוגן, אני עכשיו, הכסף שלי לא יורד, אז תדעו שאתם מפסידים גם. ההפסד שלכם הוא קודם כל שהכסף לא צמוד לאינפלציה, ואנחנו רואים שעכשיו יש, שהאינפלציה עולה, אז הכסף שלכם נשחק. ההפסד שלכם הוא התשואה האלטרנטיבית שאתם מפסידים, כי אתם בפיקדון מקבלים את השלושה, שניים, שלושה, תלוי בסכום כמובן, שניים, שלושה, 4% למי שיש לו מעל מיליון שקל. אם תשימו בשוק ההון, אתם יכולים לקבל את השבע, שמונה, חמש, שש, שבע, 8%, תלוי ברמת הסיכון. אז גם את זה אתם מפסידים, את התשואה הפוטנציאלית. זאת אומרת, זה על פניו נראה שאם אנחנו שמים את הכסף בצורה מוגנת, לא יהיה לנו הפסד. תמיד יש סיכון להפסד. השאלה שאני צריכה לשאול את עצמי, זה כמה הפסד אני מוכן, מה מתאים לי? אין פה טוב, אין פה רע, אין פה שחור או לבן, או נכון או לא נכון. יש פה רק מתאים לי או לא מתאים לי, וכמה סיכון אני יכולה לקחת. ואתם צריכים להבין, ללמוד, כי הרבה פעמים, דווקא ברגע שלומדים, אז ידע מפחיד חרדה, ידע מפחיד פחד, ואז אפשר באמת להשקיע. איך אני מקבל, אני לא כל כך ברורה לי השאלה, אבל אני חושבת שזה איך אני מקבל מידע על חברת השקעות, ויש פה עוד שאלה, איך אני בוחר מנהל תיקים, שזה בעיניי יותר הכי נכון. תראו, היום זה עולם מאוד נגיש, מאוד קל, כי גם יש את האינטרנט, וגם יש את הרשתות החברתיות, ויש המון קבוצות פיננסיות. אז היום נורא קל לקבל מידע על מנהלי תיקים, וגם על חברות השקעות. אז קודם כל, דוקטור גוגל, שם יש את כל המידע, תבדקו. וגם תשאלו אנשים אם הם נחשפו לחברה הזאת, אם הם יודעים, אם יש להם ידע, ניסיון, אם הם מרוצים מההשקעה שלהם. אני פחות אוהבת שאנשים שואלים בפייסבוק כל מיני שאלות פיננסיות, אבל אני חושבת שכן אפשר להתרשם. יש היום המון קבוצות פיננסיות בפייסבוק, אם זה ציפור פיננסית, ואם זה ידע שווה כסף, וממרים לחופש כלכלי, ויש קבוצות של נשים כמו הפיננסיות, ועוברות ושוות. אז יש המון, ויש כמובן עוד, זה רק רשימה ממש ממש חלקית. אתם יכולים גם היום לכתוב שאלה שהיא אנונימית, אז אתם יכולים באמת לקבל, להתייעץ, אבל אל תסמכו רק על הפייסבוק. זאת אומרת, בסופו של דבר תקבלו החלטה לא רק על הפייסבוק, בסדר? אבל כן לשאול אם הם מכירים את זה ואת זה, אם הם, למישהו יש ניסיון בהשקעה בחברה הזו והזו, ותראו מה כותבים לכם, מה התגובות. בנוסף, תבדקו גם בגוגל. בנוסף, תיכנסו גם לאתרים כמו פנדר, כמו גמלנט, יש את אתר ביזפורטל, שם אפשר לעשות השוואות בין, תלוי, עוד פעם, תלוי איזה מסלולי השקעות אתם רוצים, אז אפשר לעשות השקעות ולראות את התשואות שהם עשו, ותמיד כשאתם בוחרים תשואות, תבדקו תשואות לחמש שנים אחורה. כי אנחנו רוצים לראות שמנהל תיקים עשה את התשואות הטובות. אני רוצה לראות אותו לא רק בעליות, זה לא חוכמה בעליות, אני רוצה לראות אותו בירידות. כי בשנת 22 השוק ירד בצורה דרמטית, אבל אם נגיד השוק ירד ב10% והתשואות של המנהל תיקים ירדו ב20%, אז זאת אומרת כל החברות ירדו ב10% והוא פתאום ירד ב20%, אז זה אומר דרשני. אז אני רוצה גם לראות איך הוא מנהל את הכסף שלי, לא רק כשזה עולה, אני רוצה לראות איך הוא מנהל את הכסף שלי כשזה יורד. ולכן תמיד תבדקו חמש שנים אחורה. וגם, במיוחד אם אתם הולכים למנהל תיקים, תבדקו, ממש תיפגשו פיזית, תראו שיש כימיה, תראו שהבן אדם מתאים לכם, תראו שהוא סבלני, תסתכלו גם מסביב, תראו על מה, איך הוא יושב, איך הוא מתנהל, כי איך שהוא מתנהל, ככה הוא ינהל גם את הכסף שלכם. אז תבדקו גם את הדברים האלה, וזהו, ושיהיה בהצלח. שאלה, שואלים פה שאלה מצוינת, האם נכון בזמן הזה להשקיע במניות? וזו שאלה מעולה, כי אנחנו נמצאים בתקופה מאוד גדולה של חוסר ודאות. ואני חושבת שהשאלה שאתם צריכים לעבוד פה היא לשאול את עצמכם לכמה זמן אני משקיע. אם אתם משקיעים ל-30 שנה עכשיו, אין משמעות לזמן, והזמן הטוב ביותר הוא היום. זאת אומרת שאם אני עכשיו משקיע ואני רוצה להתחיל להשקיע והכסף הוא לשנה, אני לא אקח סיכונים, אני לא נכנסת היום במצב הזה, לא להיכנס בשום אופן. אם אני עכשיו משקיע ל-30 שנה ואני רוצה להתחיל להשקיע ואני רוצה להתחיל זה, קחו בחשבון שיכול להיות מצב, יכול להיות סיטואציה שבעוד שאני נכנסתי עכשיו והשוק ימשיך לרדת. אפילו יכול להיות שיהיה השקעה, שתהיה השקעה של, שהשוק ירד בעוד 10% אפילו, שזה הרבה. קחו בחשבון שזה יכול לקרות, אבל אני לא מסתכלת לחודש ולא לחודשיים וגם לא לשנה, אני מסתכלת לטווח ארוך. אם אתם מחליטים לקנות נדלן להשקעה, בישראל למשל, יכול להיות מצב שהמחירים בטווח הקצר ירדו. אנחנו רואים עכשיו שהנדלן כפו, אין הרבה עסקאות. אז יכול להיות שאתם תקנו נדלן להשקעה, ויכול להיות שבטווח הקצר המחירים ירדו, קחו את זה בחשבון, זה יכול מאוד לקרות. אבל אנחנו לא מסתכלים. לא קנינו נדלן להשקעה, לא לשנה ולא לשנתיים. אנחנו קונים לטווח ארוך. אם אתם, בנדלן יש משקיעים שקונים בשביל לעשות עסקאות פליפ, לעשות עסקאות קנייה, השבחה, מכירה. במקרה הזה, אל תיכנסו לנדלן כרגע, אלא אם כן זה ממש עסקה טובה. אבל אם אתם קונים לטווח ארוך, אם אתם קונים עסקה שאתם יודעים שיש לה פוטנציאל השבחה, כמו למשל פינוי-בינוי, וכבר חותמים על פינוי-בינוי, או אם אתם קונים עסקה ל-30 שנה, אני מבטיחה לכם, המחירים יעלו. אני לא יודעת מתי, אבל סביר להניח שהם יעלו. שואלים פה אם נכון להשקיע לטווח קצר. אני אגיד לכם, זו שאלה טובה. אני חושבת, תראו, אם הבנתם מתחילת זה, אני חוזרת על המנטרה, אנחנו לא מסכנים כסף לטווח קצר. אבל אנחנו כן רוצים שהכסף יעבוד. אז השאלה היא, מה האפשרויות? אז תמיד אפשר לשים את הכסף או בפיקדון, או בקרן כספית. קרן כספית זה קרן נאמנות שמשקיעה בפקדונות ואיגרות חוב קצרות מועד. רמת סיכון בקרן הזאת היא מאוד נמוכה, ובגלל שהקרן מנהלת מיליארדים של כספים, אז יש לה יתרון לגודל, ובעצם מקבלים שם תשואה שנתית של קרוב לריבית בנק ישראל, שזה 4.5%. אז אנחנו, אם ניקח את הכסף שלנו ונשים אותו בפיקדון, נקבל את ה-2.5%. במקרה הטוב נקבל 3%, אז פה אנחנו יכולים לקבל הרבה יותר. אז גם מי שהכסף לטווח קצר, יש פתרונות. יש פתרונות יותר טובים מלא להשקיע בכלל. ואתם יכולים תמיד, קרן נאמנות כספית היא קרן נזילה. אז תמיד גם אפשר למכור את הכסף ולקבל אותו תוך יום לחשבון. אין שום בעיה. ולכן, כן, אני כן ממליצה שהכסף יעבוד. אני לא ממליצה שיהיה כסף בעובר ושב. אני לא יודעת אם אתם יודעים, יש 5 מיליארד שקל היום לכל מיני אנשים בעובר ושב. חלק בגלל שהכסף טווח קצר, חלק בגלל שמפחדים לזוז, וזה מאוד, וזה פשוט עצוב, זה פשוט חבל. מי שממש מפחד, שימו את הכסף בפיקדון, עדיף פיקדון מאשר כלום, אבל אם יש לכם אפשרות, אז עדיף, אז קרן כספית זה מקום מצוין לטווח קצר. שואלים פה שלא שמתי כסף באלטשולר, האם אני יכול לקבל הלוואה על חשבון הכסף? אז השאלה, זה לא רק לגבי אלטשולר, זה בכלל לכל חברה, לכל המוסדיים, שתלוי איפה הכסף. אם הכסף נמצא בקרן השתלמות, בפוליסת חיסכון, או בקופת גמל להשקעה, אין שום בעיה לקבל את הכסף, ובגלל שהכסף שלכם הוא משמש בטוחה להלוואה, זאת אומרת, הרי תמיד שאנחנו לוקחים הלוואה, נכון? אנחנו צריכים לתת איזשהו ביטחון. מה זה משכנתה? זה הבית שלנו. ליסינג זה הרכב שלנו. כשאנחנו לוקחים הלוואה בבנק, זה בדרך כלל המשכורת שלנו. אז בקרן השתלמות, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, זה הכסף שלנו. ואם לא נחזיר את ההלוואה, אז פשוט יקחו את הכסף שלנו, אז נורא קל, יש להם את כל הבטוחות. ולכן אין שום בעיה, הריבית שאתם מקבלים היא ריבית מאוד מאוד יחסית נמוכה, זה בדרך כלל פריים או פריים מינוס חצי. יחסית, אני אומרת לבנקים, כי היום הפריים עומד על 6%, זה לא ריבית כל כך נמוכה, כן? פריים מינוס חצי זה 5.5%, זה לא הריבית הכי נמוכה, כן? אבל יחסית למה שאתם יכולים לקבל בבנק, אז באמת זה ריבית נמוכה. עכשיו, ספציפית לגבי אלטשולר, אלטשולר עברה שנה מאוד, מ-2022 עברה שנה וחצי מאוד מאוד קשים, עכשיו הם יחזרו להתאושש. באיזשהו שלב הם עצרו את מתן ההלוואות דרכם, מכיוון שההלוואות הם בשוק ההון והתיקים שלהם ירדו בצורה חדה. אני חושבת שהיום כבר הם תקנו בחזרה והם חזרו להיות במקומות הראשונים. אז צריך לבדוק ספציפית איתם האם אפשר לחזור לקחת הלוואות, אבל ברמת העיקרון אין שום בעיה. עוד שאלה ששואלים פה, כסף שיושב בקופת גמל, האם ניתן להעביר למסלול אחר? כן, אין שום בעיה, קופת גמל להשקעה. אין שום בעיה לעשות, אני מקווה שזה, לא כתבו איזה קופת גמל, אבל אני מקווה שזה קופת גמל להשקעה. אין שום בעיה להעביר ממסלול למסלול, ואין אירוע מס. אין שום בעיה להעביר את זה. פשוט מודיעים לחברת יוצרים קשר או דרך האינטרנט, או דרך או בטלפונית, ומבקשים להעביר מסלול. אז אנחנו נצא לעוד הפסקה קלה, ואחריה נמשיך עם השאלות.
אפונה וגזר ישבו במקרר ויחד עם בטטה התחילו לקטר קר לי ברגליים תדליק את המנורה בקיר כי חושך מצרים אז בואו נשיר תנו לי קול בשקט בערוגה בכפר שם תזרח השמש גם מחר תנו לי קול בשקט בלי לקפוא מכל רק צבע, מים וגם
תבונה וגזר ישבו בתוך מחבר ויחד עם בטטה רצו להיות לבד אקשות ושבר מישהו גפרור מדליק ושמן מכל עבר זה לא מצחיק תנו לגדול בשקן בערוגה בכפר שם תזרח השמש גם אחר תנו לגדול בשקן מבלי לקפוא מקור רק קצת שמש
מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר בהגשת ענבר אם.
אני רוצה להראות לכם איזשהו סיפור מקרה שראיתי באחד מהקבוצות פייסבוק שאני נמצאת. אז שאלו פה ככה, מישהו פרסם פוסט, אמא שלי בת 80, משקיעה כמה מאות אלפים בבנק בניירות ערך, מאוד מרוצה, יועץ מאוד נחמד, והוא שומר איתה על קשר קבוע, והיא מאוד אוהבת, והוא מתקשר אליה, והיא לא כל כך מבינה, אבל היא עושה מה שהוא אומר, ואמא שלי מאוד מאוד מרוצה. אני חושב שהיא יכולה להרוויח יותר במקום אחר, והיא לא כל כך מסכימה. מה אני עושה? מה אני עושה? אז אני רוצה להגיד לכם משהו, אם אתם שומעים אותי פה, עזבו, שחררו את ההורים. אני קורא, זה פוסט כזה מקדים, אבל אני רואה את הפוסט הזה בצורה כזו או אחרת, אני רואה הרבה פעמים שהיום הרשתות, עם הרשתות החברתיות, יש הרבה מאוד אנשים קיבלו מודעות. ומבינים את הכוח של הכסף, ומבינים למה זה חשוב להשקיע. אז הם אומרים, בואו, אני גם אשקיע להורים שלי. אבל ההורים הם אנשים מבוגרים, שכבר פחות רוצים לקחת סיכונים. אנשים מבוגרים הם גם בדרך כלל לא כל כך רוצים לעשות שינויים. טוב להם במה שיש. אז אם להורים שלכם יש כסף, ובמיוחד אנשים בגילאים 80, עזבו אותם, תשחררו אותם, זה לא אנשים צעירים, מה שהם עשו, הם עשו, אז הם יעשו עוד אחוז, עוד שני, הם לא רוצים סיכון, הם גם לשינויים זה דבר שקשה להם, תשחררו. מה שצריך לעשות, במיוחד אם הם בבנק, ואם הם גם, אל תוציאו אותם מהסביבה הקיימת של הסביבה התומכת שמכירה אותם, ומכירה, והם מכירים אותה ונוח להם. תשאירו אותם שמה שצריך לעשות, אבל זה מסע ומתן אגרסיבי, לוודא באמת עם הבנק שהעמלות שהם משלמים הן עמלות טובות. תעשו מסע ומתן, אבל תעזבו את האנשים, את האנשים בשקט. ותשקיעו את הכסף שלכם, ובכסף שלכם תיקחו סיכונים ותוודאו שהתשואות בכסף שלכם עולות ועושות תשואות טובות. טוב, אז יש פה כמה שאלות באותו נושא, בנושאים של האם לקנות אדמה ולהיכנס להשקעה ולקנות אדמה ובכל מיני שאלות של נדלן. אז תראו, ההתמחות שלי זה לא נדלן באופן עקרוני, ההתמחות שלי זה בניית תיקי השקעות באופן עקרוני. אתם צריכים להתייעץ, אני חושבת שכדאי לקחת אנשי מקצוע ובאמת להתייעץ עם אנשי נדלן. אבל מה שאני כן אגיד, אני חושבת בתור יועצת כלכלית, אני רוצה להגיד לגבי אדמה. אני חושבת שלמרות צריך לבדוק כל עסקה לעומק, כי הרבה מאוד עסקאות הם כבר, היזם כבר עשה את כל הרווח ואתם לא תרוויחו מהדבר הזה. וגם זה סיכון. כי יכול להיות גם סיטואציה ש, שאתם תקנו אדמה להפשרה שלא תופשר אף פעם, וכבר אנחנו מכירים, או מהצד הלא נכון של הים, אנחנו מכירים הרבה עסקאות כאלה שהיו בעבר, שמשקיעים יפסידו כסף. לכן צריך לבדוק כל עסקה כזאת לעומק. ואני חושבת שגם אדמה בדרך כלל היא ל-30 שנה, אז את, את ההשקעה הראשונה שלכם תעשו השקעה שתניב לכם כסף מיידית. זאת אומרת, עדיף לקנות דירה להשקעה, ובאדמה עדיף להשקיע כהשקעה שנייה, שלישית, רביעית, זאת אומרת, לא, לא כהשקעה ראשונה. זו דעתי כמובן. טוב, עוד, עוד שאלות ששאלו אותי, האם... האם למשוך פיצויים מהפנסיה, גם אישה בת 55 שרוצה להגדיל את ההון שלה, האם למשוך את הפיצויים ולהשקיע אותם בנדלן, וככה לקבל הכנסה. אז התשובה שלי חד משמעית, לא למשוך פיצויים. פיצויים זה מרכיב מאוד חשוב מהפנסיה, ואם אתם מושכים פיצויים, אתם גם על פיצויים אין מס עד גובה מסוים, אבל אתם מקטינים את הפנסיה שלכם בצורה מאוד משמעותית. ובכלל היא גם, זה היה למשוך את הפיצויים ולמשוך את הפנסיה ולמשוך קרן השתלמות ולכת לקנות נדלן. עכשיו, בגלל שהיא לא יוצאת לפנסיה, היא רק בת 55, היא בעצם יש לה עוד 9 שנים עד שהיא תצא לפנסיה, אז היא גם תשלם פה 35% מס, יש פה 35% מס על הפנסיה, גם אם תמשוך רק את הפיצויים, יש פה, היא מקטינה את הפנסיה, ולכן את הפנסיה אנחנו לא נוגעים. אתם צריכים להבין שפנסיה נותן לנו שלושה דברים. אחד, הוא נותן לנו חיסכון פנסיוני, הוא נותן לנו בעצם תחליף למשכורת שלנו ביום שנפסיק לעבוד. דבר שני, עד שנפסיק לעבוד, אם יחס וחלילה יהיה מקרה של נכות, אז זה נותן לנו אובדן כושר עבודה, וזה דואג לשארים שלנו, לבן בת הזוג, לילדים שלנו. אז לפנסיה זה דבר חשוב, לא לגעת בפנסיה, ואי אפשר גם כל הזמן רק לדאוג לה כאן ועכשיו. צריך גם לדאוג לעתיד. ועכשיו, לגבי להוציא את הכסף של הפנסיה וללכת לקנות נדלן, אז חד משמעית, לא, לא מהפנסיה. אפשר לעשות שני דברים. אפשר או לקחת הלוואה על חשבון הפנסיה, ולקנות דירה להשקעה שהמשכנתה, שהסחירות תחזיר את ההלוואה, ובעוד 10 שנים כבר לא תהיה הלוואה, ואז אנחנו נהנים מהמשכנת, נהנים מדירה, יש לנו בעצם סחירות כל החיים, הכנסה פסיבית, ויש לנו פנסיה. ואפשר, אם אין את ההון העצמי כרגע, ואם אין אפשרות לקחת הלוואה, פשוט זה הזמן לעשות תקציב, להתחיל להגדיל את ההון, וברגע שאפשר יהיה את העודפים להכניס לפיקדון, להגדיל הון, ומרגע שאפשר יהיה, אז... אז פשוט לקנות, לא כרגע, אבל לפחות אתם במודעות, אז תתחילו לצבור את ההון. עכשיו, יש פה כמה שאלות לגבי, אני מרכזת אותן ביחד, כי זה לגבי שוק ההון, לגבי קרנות נאמנות. שואלים אותי בכלל פה מה זה קרן נאמנות, ומה ההבדל בין קרן נאמנות פתורה וקרן חייבת, ומה ההבדל בין קרן צוברת וקרן מחלקת, ומה ההבדל בין קרן, מה זה קרן סל. אז באמת שואלים פה הרבה מאוד שאלות, אני אנסה לעשות קצת סדר. אז קרן נאמנות זה בעצם השקעה משותפת, שיש לה מנהל קרן ויש לה נאמן קרן. מנהל הקרן מנהל את הקרן בהתאם למדיניות הקרן, והכסף נמצא אצל הנאמן קרן, כך שבעצם הוא שומר לנו על הכסף. יש כמה סוגים של קרנות. יש קרן סל, שהיא בעצם מחכה, קרן סל זה קרן שמחכה מדד מסוים. מדד זה קבוצה של ניירות ערך, שהם נמצאים בקטגוריה מסוימת, והם עוקבים אחרי מדד מסוים, ואי אפשר לקנות את המדד, אבל אפשר לקנות קרן סל שעוקבת אחרי המדד. איזה סוגי מדדים יש? אני אומרת, זה כמובן לא המלצה פיננסית, אני רק נותנת דוגמאות. יש כמו מדד S&P 500, שזה 500 המניות הכי גדולות בארצות הברית, אז יש קרן סל שמחכה מדד מסוים, של ארצות הברית. יש קרן סל, יש מדד הנסדק, שזה 100 מניות הגדולות בבורסת הנסדק, אז יש מדד שעוקב אחרי הנסדק. יש לנו למשל את תל אביב 125, שזה 125 המניות הגדולות בישראל, אז יש לנו מדד שעוקב אחרי תל אביב 125, ויש לנו כמובן קרן סל שעוקבת, ויש כמובן אפשר גם אגרות חוב, אם זה טלבון 60 או אגח מדינה או כל דבר אחר. עכשיו, אז בעצם קרן סל זה מכשיר שהוא כביכול מכשיר, אני אגיד את זה במילה, כאילו לא, אני לא מתכוונת פה במילה רעה, אבל זה מכשיר טיפש, כי הוא, אין פה שכל. זה לא במובן הרע של המילה, זה פשוט מכשיר שעוקב אחרי מדד. מה שהמדד עושה, הוא עושה. המדד עולה, הוא עולה. המדד יורד, הוא יורד. אחד לאחד. זהו, אין פה הרבה מעורבות, אין פה הרבה שכל. זה היתרון של קרן סל. עכשיו, קרן נאמנות, יש לנו כמה סוגים אמרנו. אז סוג אחד זה קרן סל. יש סוג שני שזה קרן מחכה מדד, שזה מאוד דומה לקרן סל. זה בעצם, זה גם מכשיר שעוקב אחרי מדדים. והסוג השלישי זה קרן מתמחה. קרן מתמחה בניגוד לקרן סל, ששם זה פשוט מכשיר שעוקב אחרי מדד. קרן מתמחה היא קרן שמנהל הקרן יש לו 100% שליטה, והוא יכול להחליט, יש לו 100% שיקול דעת, והוא יכול להחליט מה הוא רוצה שיהיה בקרן בהתאם למדיניות הקרן. ופה כבר יכול להיות, זה לא עוקב כבר אחרי המדד, זה יכול להיות מאוד מאוד מגוון, ויכול באמת, יש קרנות מתמחות מכל הסוגים ומכל המינים, גם כל מיני סקטורים מסוימים כמו נדלן וביופרמה וטכנולוגיה ואזורים גיאוגרפיים שונים כמו ארצות הברית וגרמניה ויפן וסין וכל מיני כאלה, ויש מגוון מאוד 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 רחב של קרנות. אבל הרעיון הוא אותו רעיון בכל הקרנות, בעצם זה השקעה משותפת שכל אחד יכול לשים את הכסף שלו בפנים, אפשר לשים גם קצת, ואז אני שמה 200 שקל, שוקי שם 200 שקל, חיים שם 200 שקל, משה שם 200 שקל, וכל הכסף, כולם שמים את הכסף ביחד, שוקי עושה לי לא, 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 לא. אבל כל אחד מקבלים בעצם את היתרון לגודל, כולם מקבלים את אותה תשואה, בהתאם לכסף שהם שמו. אז מי ששם 100,000 שקל ומי ששם 200 שקל, יש להם את אותה תשואה לכסף, אבל בעצם הסכום שהם יקבלו יש בהתאם לסכום שהם שמו. וזה בעצם היתרון של קרנות נאמנות. ההבדל בין קרן, בעצם קרן פטורה וקרן חייבת, זה בעצם האם הקרן משלמת מס על היתרונות, על ההשקעות בתוכה, או לא משלמת את המס. והיתרון הוא כמובן להיות בקרן פטורה, כי אז אתם משלמים את המס רק כאשר אתם מוכרים את הקרן, ואם אתם משקיעים לטווח ארוך, בעצם יש לכם פה דחיית מס. ושאלה האחרונה זה באמת האם להשקיע, מה ההבדל בין קרן נאמנות צוברת ומחלקת? אז קרן שמשקיעה בדרך כלל בנכסים, שאם זה מניות אז היא מקבלת את הדיבידנדים לתוך המניות, לתוך הקרן, ואם זה קרנות אג"ח אז הם מקבלים את הריבית, את הקופון לתוך הקרן. וצוברת זה בעצם שזה מקבל לתוך הקרן, ומחלקת זה אומר שכשמקבלים את הכספים, את הדיבידנדים או את הריביות, אז בעצם זה עובר למשקיע. עכשיו, אתם רוצים להשקיע בקרן נאמנות שהיא גם פטורה וגם צוברת, כי אז בעצם זה מגדיל לכם את מנוף הכסף, כל הדיבידנדים או כל הקופונים, כל הריביות נצברות בתוך הקרן, ואתם ככה יכולים בעצם להגדיל את זה עוד יותר מגדיל את הכסף שלכם, ומנוף הכסף עובד פעמיים. אז זהו, אז בקרנות נאמנות שתדעו, יש יתרונות, תהיו, זה לטווח ארוך, קרנות סל אני חושבת שזה אחת ההשקעות הטובות ביותר שיש, באופן עקבי, תגדילו אותם גם כל חודש בהוראת קבע. מילה לסיום, כי אנחנו כבר, כי כרגיל הזמן אף. במיוחד בשוק ההון, הדרך הטובה ביותר זה בקרנות צה"ל לטעמי, לטווח ארוך, ופשוט להיות צמודים לשוק, ולא לגעת גם כשהכסף יורד, גם כשהשוק יורד, פשוט לתת לכסף לעבוד. אתם משקיעים לטווח ארוך, אתם יכולים להרשות לעצמכם לקחת סיכונים, לא לגעת בכספים, זה ההצעה הכי טובה שאני יכולה לתת לכם. ופשוט להשקיע, כמובן להשקיע בהתאם לרמת הסיכון שלכם, אבל אם זה לטווח ארוך, אז אין בעיה. תקשיבו, הגענו לסיום, הזמן פשוט טס. אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. תודה רבה על השאלות המדהימות שלכם, תודה רבה שהייתם איתי. אני הייתי ענבר ראם, ניפגש ביום חמישי הבא בשעה 2, להתראות, סופש מעולה, ואינשאללה שהחטופים יגיעו הביתה כבר, יאללה, מספיק, הגיע הזמן.
נוסעת בזמן כשהמחר